ערב טוב, אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת לובה בת טוביה. רב יהודי ולהבדיל כומר ושייך מוסלמי נוסעים ביחד במכונית ותאונת דרכים, שלושתם מתים במקום. הם עולים למעלה, מגיעים לבית דין של מעלה, אומרים להם, אתם הייתם אנשים טובים, אז אנחנו ניתן לכם לראות את ההלוויה שלכם, את טקס ההלוויה שלכם כאן למטה. מסתכלים, רואים שכל המשפחות נאספות סביב המיטות וכל אחת בוכה לפי המנהגים שלה. כומר מסתכל ואומר, איך הייתי רוצה שהם יגידו, איזה מנהיג טוב הייתי, כמה חמלתי על בני עמי, הקשבתי להם בסבלנות, רחמתי עליהם. השייח מסתכל ואומר, איך הייתי רוצה שהם יספרו כמה הייתי נאמן לדת מוחמד, הפצתי אותה במסירות. הרב מסתכל על ההלוויה שלו ואומר, איך הייתי רוצה שהם יגידו, תראו, הוא זז, הוא נושם, תחיית המתים. אנחנו נדבר היום על הנושא של קברי צדיקים, על הנושא של צדיקים במיטתם קרועים חיים, אבל לפני זה נדבר על תעלומה בפרשת השבוע. פרשת תצווה יש בה תעלומה. במבט ראשון, זה פרשה רגילה כמו הפרשה הקודמת, מדברת על המשכן, בגדי כהונה, מזבח הקטורת, הוראות איך להקים את המשכן. אבל כשאתה מסתכל בפרשה שוב, משהו חסר. מה חסר? המילה משה. השם של משה רבנו לא מופיע בפרשת השבוע. זו הפרשה היחידה בתורה, מפרשת שמות, הולדת משה, עד סוף ספר, פרשת מטות, סוף ספר במדבר, ששמו של משה לא מוזכר בה. גם בספר דברים הוא לא מוזכר, אבל שם זה הוא בעצמו דיבר, אז הוא לא צריך להיות מוזכר. אבל בשלושת הספרים שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, שזה הכל הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, הוא לא מוזכר. פרשה שלמה, 101 פסוקים, שהמילה משה לא מוזכרת אפילו פעם אחת. בשביל לסבר את האוזן, בשלוש החומשים האלו, המילה משה מוזכרת 600 פעמים, בערך, פחות או יותר. זאת אומרת, ממוצע של 18 פעמים לפרשה. וכאן בפרשת השבוע שלנו, על 101 פסוקיה, משה לא מוזכר אפילו פעם אחת. וזה דבר מעניין מאוד. אז מילא יבוא אדם ויגיד, שמע, אולי לא קשור, הפרשה לא מדברת על נושאים שקשורים למשה. אבל האמת היא שכל הפרשה מדברת על משה. עוד מעט נקרא בזוהר שהוא אומר שהיה מתאים שבכל פסוק בפרשה יוזכר שמו של משה. כל הפרשה הם הוראות למשה איך להקים את המשכן. זו הפרשה היחידה בתורה שמתחילה במילים ואתה תצווה, אתה פונה באופן ישיר למשה. משה נושם כל פסוק בפרשה. נקרא מבפנים את הפסוקים ונראה איזה תרגילים התורה עושה כדי לדבר אל משה בלי להזכיר את השם שלו. ולקחת ועשית ואתה מדברת אליו בגוף ראשון, כמו שהיא לא עושה בדרך כלל, בצורה ישירה, העיקר לא להגיד את האותיות האלו, משה, את שמו המפורש. מה הולך כאן? מישהו כועס עליו? למה? למה השם של משה לא נזכר? מה זה אומר? למה זה יכול להיות קשור? נקרא את מובא אחד. בבקשה, תגיד. כן. מכן הנה מספריך. זה ההסבר הראשון שנגיד, ואחר כך, כן, זה ההסבר, עוד רגע נזכיר אותו, אבל קודם אני רוצה לראות בפרשת השבוע, זה פשוט יפה, לראות את התרגילים שעושה התורה, לדבר אל משה, בלי לקרוא את השם שלו. איך אומרים, שפעמים ששואלים על ילד מופרע, איך קוראים לו, אומרים, הוא בא לבד, לא קוראים לו. התורה עושה כל מיני דברים שהיא לא עושה בפרשיות אחרות, כדי לדבר אל משה, בלי להגיד את השם שלו. נקרא, ואתה תצווה את בני ישראל, שוב הפרשה היחידה שמתחילה כך, ואתה תצווה, לא וידבר עמוד 37. לא כמו שתמיד וידבר השם אל משה למור, ואז היא לא תצטרך להגיד, היות שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד אל משה, אז הוא אומר ואתה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, שוב ואתה 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 ולקחת ועשית, כדי שלא נצטרך להגיד את שמו של משה. לא, לתמסור הוראות, נכון, אתה צודק בפלא שאתה אומר, הוא הרי לא עשה שום דבר, הוא רק מסר את ההוראות לאחרים. טוב, הכוונה היא שאתה תורה להם לעשות, זה המשכן קרוי על שמו של משה, משכן משה, אבל אתה מחזק את מת הפלא בזה, ולכן הזוהר אומר, נקרא את זה בהמשך המובא, נמחה שמו מפרשה מעולה בתורה, שהיא מצווה הוראות על המשכן, והיא פרשת אתה תצווה, והיה לו לכתוב שמו של משה, בכל מילה ומילה, ובכל ציווי וציווי שם. זו לא פרשה מנותקת ממשה, זו פרשה שהיא כולה משה, ובכל זאת השם שלו לא מוזכר. מה זה יכול להיות? מה עומד כאן מאחורי העניין הזה? אז ההסבר הראשון והמפורסם, זה מה שאברהם אמר, שמשה עצמו היה אשם בזה. זו הייתה כללה שמשה הטיל על עצמו. בפרשה הבאה אנחנו נקרא על חטא העגל, בני ישראל בגדו בקדוש ברוך הוא, עבדו אלוקים אחרים, עשו לעצמם עגל זהב, רקדו וחוללו סביבו. הקדוש ברוך הוא מיד אמר, אני הולך להמית אותם, את כל העדה הרעה הזאת, אני הולך להמית במדבר. משה שמע את זה, אמר, ריבונו של עולם, אם אתה הולך להרוג אותם, תמחוק אותי מספר התורה אשר כתבת. לא רוצה להיות כתוב בתורה שמספרת על מיתתם של בני ישראל. אם תיסח את הטעם, בסדר. אם עין, אם אתה לא הולך לסבול אותם, אתה הולך להרוג אותם, מכן הנה מספרך אשר כתבת. כך אומרת הפרשה הבאה. המילים של משה היו חייבות להתקיים. כללה של משה, כללה של צדיק, אפילו בעל תנאי, חייבת להתקיים. ולכן היא התקיימה לפחות בפרשה אחת. לפחות בפרשת ואתה תצווה, לא מכל התורה. לפחות בפרשת ואתה תצווה, פרשה אחת נמחק שמו של משה. מכאן אומר הזוהר, כמה צריך להיזהר בדברים שמוציאים מהפה, אפילו שמשה אמר את זה על תנאי, ולמעשה התנאי שלא התקיים, הקדוש ברוך הוא הרי לא הרג אותם, עד חטא מרגלי. הוא הרי לא גזר להרוג אותם, הוא שמע למשה, אז היו צריכים למחוק את התנאי הזה. לא. אבל משה אמר, מכן הנה מספרך, אז זה צריך להתקיים. דיברנו על זה בפרשת ויחי, על הכללה של יעקב על רחל, שגרמה לו עלינו למיטת רחל. נקדיש לזה בעזרת השם שיעור שלם בפרשת עזריה המצורע, לנושא של כוח הדיבור, אחרי פסח. אבל רק נזכיר את הנקודה הזאת, היות שזה התירוץ המפורסם, שאתה אמרת שמשה רבינו נמחק מהפרשה בגלל כללה שלו עצמו. בגלל מילה מיותרת שהוא עצמו הוציא מהפה. נקרא את זה במובאה 2 בפירוש הראש על התורה. לפי שמשה אמר לפני הקדוש ברוך הוא על מחילת העגל דבר רע, הוא הוציא מילים רעות מהפה, ועם עין מכן הנה מספרך אשר כתבת, ואמרו רזל כי לילת חכם אפילו על תנאי בה מתקיימת, אמר הקדוש ברוך הוא, אעשה לך לפני משורת הדין, ואמחה אותך מן הספר אשר כתבתי, כלומר מסדר ואתה תצווה שכתבתי לפני כי תישא. ובשביל זה לא נזכר משה בזה הסדר. אז הייתה כללת משה שהתקיימה באופן המינימלי שלה. שהוא אמר, אם עין, אם אתה לא מוותר לבני ישראל, תמחוק אותי מהתורה שלך. מה זאת אומרת? אלא מה זה? תמחוק אותי מהתורה שלך. לא רוצה להיות כתוב בתורה שלך. למעשה, אולי זה נקרא כללה, כי זה דבר רע. יהודי יכול להיות כתוב בספר תורה ומוחק את עצמו מהספר תורה, זה דבר נורא. מוחק את השם שלו מהספר. אולי זו הכוונה. אז זה התירוץ הידוע והמפורסם. אבל אנחנו רק הזכרנו את התירוץ הזה ורוצים ללכת הלאה למקום נפלא שמדבר עליו הספר מאור עיניים. יש מפרשים שדוחים את התירוץ הזה שהזכרת, שהוא התירוץ המפורסם, מסיבה פשוטה. אם זו הסיבה, הכללה של משה, אז איפה משה היה צריך להימחק? בפרשה שכתובה אחרי כתיסה, אחרי שהוא כילל, אז הוא צריך להימחק. בפרשת ויקל הוא היה צריך להימחק, לא בפרשת תצווה שכתובה לפני כתיסה, לפני הכללה. זה לא הגיוני. אתה צודק בזה, אבל למה התורה עשתה כך מלכתחילה? גם למוקדם ומאוחר צריך להיות איזושהי סיבה. לא סתם התורה משנה סדרים, אם יש לתורה צורך, היא משנה. אבל כמובן, אתה צודק, זה פירוש שנאמר אצל הראשונים. אבל להיות שבכל זאת יש קצת דוחק שזה פרשה קודמת, לכן ספרים אחרים מביאים פירוש נוסף. וזה דבר יפה מאוד, ולזה אנחנו רוצים להקדיש את עיקר השיעור. היה יהודי בשם רבי נחום מצ'רנוביל, הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, אחר כך הוא היה התלמיד המבוגר של המגיד ממזריץ', אדמור הזקן היה התלמיד הצעיר, והוא היה התלמיד המבוגר. והוא כתב ספר מאור עיניים, אחד מספרי היסוד של החסידות. והוא כותב ככה. משה רבינו נמחק מהפרשה הזו בגלל מאורה שקורה תמיד בשבוע הזה. איזה מאורה? זין באדר. תמיד זין באדר חל בפרשת תצווה. ומה קרה בזין באדר? משה רבינו מת. היות שהשבוע משה רבינו מת, הסתלק, לכן התורה מוחקת אותו מהפרשה הזאת, כדי לרמוז על הסתלקותו. פירוש מדהים ויפה כל כך, ותמיד, אפילו בשנה מעוברת, פרשת תצווה תצא בזין אדר ראשון. זאת אומרת, יש פה רמז עמוק מאוד להיעלמות של משה מהפרשה, כיוון שהוא נפטר בזין באדר. הוא גם נולד וגם נפטר, אבל למעשה, היות שהוא נפטר, אז התורה מוחקת אותו כדי לרמוז על העניין הזה. פטירת משה זה אירוע סתום ונעלם, שתי יחידות גדולות סביב הפטירה הזאת. התורה מספרת בסוף ספר דברים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לעלות על הר נבו, הר העברים, בעבר הירדן, זה באיזשהו מקום בערבות מואב, מזרחית לים המלח, והראה לו שם על פסגת ההר את ארץ ישראל, את כל הארץ שהוא לא ייכנס אליה. וימת שם משה. ושם הוא שמת. התורה משאירה שתי חידות. א', מתי זה היה? התורה לא מספרת באיזה יום הוא שמת. מתי היורצייט שלו? חידה שנייה, התורה לא מספרת איפה משה נקבר. להפך, היא אומרת, ולא ידע איש את מקום קבורתו. רק הקדוש ברוך הוא יודע איפה משה נקבר. המלאכים טיפלו בו. אף אחד לא יודע איפה הוא קבור. החידה הראשונה, מתי זה היה?
בגיא.
בגיא, איפה זה הגיא הזה? הגיא זה איזשהו תהום, איזשהו... נו, זה לא מספיק. זה שטח ענקי. אם כבר נכנסת לזה, הגמרא מספרת שאדריאנוס, מלך רומא, החליט שהוא מגלה את מקום קבר משה. הוא שלח שליחים שם לאזור ההוא. יש הרי מקום שהירדנים טוענים שזה הר נבו. יש איזשהו אזור שם, שרשרת של הרים, שהם טוענים שזה הר נבו. אדריאנוס שלח לשם, להר העברים, משלחת שתחפש אותו. והמדרש אומר שעליונים נדמה להם למטה ותחתונים נדמה להם למעלה, הם היו מבולבלים, חלק אמרו שהוא למטה, חלק אמרו שהוא למעלה, ולא הצליחו למצוא אותו. התורה אומרת ולא ידע איש את מקום קבורתו. אם כבר נכנסת לזה, ראיתי דבר יפה שכתוב בספרים, זה כתוב בספרים חשובים, זה כתוב בספר של רבי נחוניה בן הקנה, והחידה מביא את זה. יש אומרים שמשה התגלגל דרך מחילות למערת המכפלה. החידה אומר שמקום שדה המכפלה זה ראשי תיבות משה. לכן היה מנהג לפני 100 שנים, ככה רב מרגליות, היה מקובל שאני אקרא רב מרגליות, הוא כותב שבלפני 100-150 שנה, עד לפני 150 שנה, היה מנהג בזין באדר ללכת למערת המכפלה. כי כאילו מקובל שקברו של משה איזה. זה לא דבר שמקובל על כולם. זה כתוב בזוהר, מה? כתוב בזוהר, נכון. עם האבות, כתוב. כן, נכון. אז זה כתוב בזוהר וזה כתוב אצל רבי נחוניה בן הקנה. מה? ולא ידע איש את... נכון, זה... זה כתוב גם בזוהר. מה הסתירה לזה? נכון, מה הסתירה לזה? שלפי זה יוצא שאחרי מותו הוא נכנס לארץ ישראל. והרי הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. לכן זה נושא מאוד סתום, אני לא אומר את זה בשביל להכריע סתם, היות שהוא כבר שאל, אז יש כזה דעה, זה לא משהו שמקובל על... כתוב בשולחן ערוך. יש כזה דעה. שהוא התגלגל, אין קשר, אבל שהוא התגלגל, אני... זהו, כתוב שהר נבו, החידה אומר, נדמה לי שהחידה אומר את זה, שהר נבו זה אותיות חברון. רק ההי מתחלפת עם חטא, שזה אותיות מתחלפות. על הר נבו, תשים לב, זה אותיות חברון. אבל שוב, זה רמזים, זה לא משהו שכתוב ב... על כל פנים, נחזור לענייננו. אז אנחנו לא יודעים באיזה יום זה היה בכלל. התורה לא מציינת באיזה יום זה הייתה הפטירה של משה. אבל איך יודעים שזה זין באדר? כי בספר יהושע כתוב שהם נכנסו לארץ 33 ימים אחרי פטירת משה. 30 יום ימי אבל, ושלושה ימים שהוא שלח את המרגלים לרחב. והם נכנסו בעשירי בניסן. י' בניסן. אם תיקח מי' בניסן 33 ימים אחורה, זה זין באדר. לכן מפה לומדים שפטירת משה הייתה בזין באדר. זה בעניין פטירת משה. למעשה זין באדר הוא יום הפטירה והלידה של משה, לכן יש נוהגים להתענות ביום הזה. החבר'ה קדישה נוהגים מאז ומתמיד לעשות התוועדות, מסיבת רעים. תמיד המסיבה השנתית של חבר'ה קדישה היא בזין באדר, הם עורכים את הפנקסים, מעדכנים את כל העניינים של חבר'ה קדישה, חלקות וכל זה. ולמה דווקא בזין באדר? אז הטעם המפורסם הוא, בגלל שזין באדר לא חל אף פעם בשבת. אז זה מתאים להתכנסות, אבל ראיתי טעם יפה, בדרך החידוד, שחבר'ה קדישה מתי הם חוגגים? כשהם יוצאים לחופש. חבר'ה קדישה אף פעם לא בחופש, הם תמיד עובדים. מתי יום אחד שהם היו בחופש? בזין באדר, כי הקדוש ברוך הוא קבר את משה. הם היו אז בחופש, אז הם קבעו מסיבה שנתית על יום החופש הזה. על, זאת אומרת, לא מצד יום החופש, מצד יום המנוחה פשוט. הם קבעו את המסיבה השנתית שלהם ביום המנוחה הזה שבו הקדוש ברוך הוא עבד בשבילם והם לא היו צריכים לעבוד. אבל כל פנים, זין באדר זה יום חשוב מאוד. במשנה של עם ישראל יש אפילו קהילות שמתענות ביום הזה. יש ויכוחים מה לעשות בשנה מעוברת, אדר ראשון, אדר שני. הרבי מוכיח מאוד יפה שזה קשור דווקא לאדר ראשון. כי פרשת תצווה בשנה מעוברת חלה באדר ראשון. ואמרנו שפרשת תצווה רומזת על הפטירה של משה. אז במילא גם הוא אומר שצריך לומר שגם בשנה המעוברת ייתנו באדר ראשון. אבל זה עניין גדול וזה שאלה גדולה. אז זין באדר הוא יום חשוב במשנת עם ישראל. הוא בא בספר מאור עיניים ואומר שלכן משה רבינו נעלם מהפרשה שלנו, שמו של משה, כרמז על יום ההסתלקות שלו. יפה. בעצם יכולנו כאן לסיים את השיעור. אבל הרבי בא ומכניס כאן עומק מדהים ומשנה את כל התמונה. הוא אומר, מה אמרנו? שמו של משה נעלם כי הוא נפטר. אז אם ככה היו צריכים לא לדבר עליו בכלל. אמרנו אבל שכל הפרשה הזאת היא משה, משה, משה. כל הפרשה ספוגה, איך אומר הזוהר? בכל פסוק הוא היה צריך להיזכר, אבל אמרת שהוא מת. אומר הרבי, זה כל העניין. פה התורה מלמדת אותנו מה זה הסתלקותם של צדיקים. משה, השם שלו לא נמצא, כי לא רואים אותו ולא שומעים אותו והוא לא חי בינינו. אבל אתה, הנשמה שלו, קיימת כמו קודם. צדיקים במיטתם קרועים חיים. צדיקים גם אחרי ההסתלקות שלהם, קשורים עם העולם הזה ומשפיעים אליו והולכים לקברים שלהם. לכן התורה מדברת על משה בכל פסוק, לומר שמשה קיים באותה מידה. הוא משפיע לך ואתה יכול לדבר אליו והוא מדבר אליך. אבל השם שלו, להגיד שרואים אותו, ששומעים אותו, שאפשר ללחוץ לו יד, ודאי שלא. ופה אנחנו נכנסים לאחד הנושאים הכי מעניינים במחשבת ישראל, הנושא של הסתלקותם של צדיקים. נושא מיסטי, מיסטורי, שכולנו מאמינים בו, כל יהודי מאמין בו, כל יהודי הולך למירון, כל יהודי הולך למערת המכפלה, כל יהודי הולך לקבר רחל. אבל מה באמת קורה? לאן אנחנו הולכים? אנחנו הולכים למקום של אנשים שמתו. אז מה העניין הזה? מה זה קברי צדיקים? לאן אתה הולך בדיוק? לא מת משה, הגמרא אומרת משה לא מת, מה לאן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש, יעקב אבינו לא מת. מה הפירוש הם לא מתו? מה זאת אומרת? הם הרי כן מתו, מה הפירוש צדיקים במיטתם קוראים חיים? אז אנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה באמת של משה לא מת, שצדיקים במיטתם קוראים חיים. וכמו שאמרנו, הפרשה שלנו רומזת על זה. מצד אחד, השם של משה לא מוזכר, כי אתה לא יכול לדבר איתו, אבל הוא, האתה שלו, כמו קודם. הנושא של קברי צדיקים, מאוד יפה, מתחיל כבר בתורה. בתורה עצמה, בתורה שבכתב, יש לזה רמז. התורה מספרת בפרשת שלח, ששלחו את המרגלים לרגל את הארץ, לתור את הארץ. הם הסתובבו בארץ, התחילו קצת להתקלקל, זה לא היה מה שהם תכננו, התאכזבו. ואז יש פסוק מסתורי. ויבוא עד חברון. ויבוא. עד עכשיו הם היו קבוצה של 12 איש. ויבוא. רק אחד. מה זה ויבוא בלשון יחיד? איפה כולם? אומרת הגמרא, רש"י מביא את זה. כלב בן יפונה הלך לחברון להתפלל במערת המכפלה. הוא הסתובב איתם והוא שמע מה הולך. הוא שמע שהם מתחילים להתקלקל. הם מתחילים לדבר נגד הארץ, לדבר לשון הרע. הוא פחד שהוא יסחף איתם ביחד. ליהושע הייתה ברכה ממשה, הכל היה בסדר. אבל הוא לא הייתה לו ברכה, הוא פחד שהוא ייפול איתם ביחד. מה הוא עשה? חיפש איזה קבר של צדיק. רץ למערת המכפלה להשתתח ולבקש רחמים, שהוא ישרוד, שהוא יחזור נאמן לשליחות שלו. ויבוא עד חברון, אומר רש"י, כלב הלך לקברי צדיקים להתפלל. אז זה כבר רמז בתורה עצמה לנושא הזה של קברי צדיקים, שיש כוח לצדיקים אחרי מותם. והעיקר כתוב לגבי משה רבנו, לא ידע איש את מקום קבורתו. קברו של משה נעלם. למה הוא נעלם? אנחנו יודעים איפה קבר דוד, יודעים איפה קבר יהושע, יודעים איפה קבר כל הקברים, איפה אברהם, יצחק ויעקב יודעים, איפה אדם וחווה יודעים. למה דווקא משה נעלם? אז יש הסבר יפה שמובא באברבנאל, ראיתי אותו היום בלשון האברבנאל, שאומר שהקדוש ברוך הוא חשש שקבר משה יהפוך למקום של עבודה זרה. כמו מערת המכפלה. זה יהפוך להיות מקום שהישמעאלים יריבו עליו. כמו מערת המכפלה שהם לא מבטרים עליו, הם הקימו שם מקום של בית תפלא. אז לכן הוא הכביד קבר משה. אבל יש הסבר שמובא בגמרא, וזה הסבר מדהים. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא הכביד קבר משה, כי הוא ידע שאם יהודים יתפללו בקבר משה, התפילות שהם יתקיימו. הקדוש ברוך הוא כאילו ידע על עצמו שהוא לא יוכל לעמוד בתפילות של משה רבינו. ואז מה יהיה? יהודים יסבלו בגלות, הם ילכו לקבר משה, יבקשו ריבונו של עולם, רוצים משיח, משה רבינו ילך לקדוש ברוך הוא ויבקש משיח, והוא יקצר את הגלות, הוא יסיים אותה מהר. אז הקדוש ברוך הוא יכביא את קבר משה, כדי שלאנשים לא יהיה את הקמאה הזה. לאנשים לא יהיה את הקלף המדהים הזה של תפילת משה. נקרא את זה בעמוד 36, זה גמרא בסוטה שמובאת בהגאות הבאח, היא לא מובאת בגמרא עצמה, היא מובאת בהגאות בצד. עמוד 36, בכותרת השנייה, תפילה בקברי צדיקים. ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ויבוא, הוא היה צריך לומר, מלמד שפירש כלב מצאת מרגלים והלך ונשתתח על קברי אבות. עכשיו, זה הגמרא שם בסוטה י' ד'. מפני מה נסתתר קברו של משה? גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שעתיד בית המקדש להיחרב ולהגלות את ישראל מארצם. יבואו לקבורתו של משה ויעמדו בבחייה ויתחננו, משה רבינו עמוד בתפילה בעדינו. ועומד משה ומבטל את גזרת הגלות, מפני שחביבים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. זה המשפט המפורסם. חביבים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. לתפילת צדיק יש כוח במותו עוד יותר מאשר בחייו. אגב, יש כמה וכמה סיפורים בחבד על השנה הראשונה אחרי ההסתלקות של הרבי הקודם, הרבי הרייץ. אנשים שביקשו ממנו דברים במשך שנים ולא נענו. ילדים, פרנסה, ובשנה הראשונה אחרי מותו הם נענו. הרעיון הזה שחביבים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. לצדיק במותו יש כוח עוד יותר מאשר בחייו, והוא קשור עם העולם הזה ושומע את התפילות. ככה אומרת הגמרא. ואצל הרבי, עוד משפט אחד, ואצל הרבי הנושא הזה היה ממש מרכזי, התשובה הכי שגרתית בכתבים של הרבי היא שלוש מילים, אזכיר על הציון. כל שאלה שהיו פונים אליו, כמעט בכל עניין, בפרט בשנים האחרונות, התשובה הייתה, אזכיר על ציון חמי, על קברו של חמי והרבי הרייץ. הרבי הולך באופן קבוע, פעמיים בשבוע, לקברו של הרבי הרייץ, ובתקופות מסוימות הוא היה הולך כל יום. אני הייתי שם בשבועות בשנת תפשינון, במשך שבועיים הרבי הלך כל יום לאוהל, כמעט כל יום לאוהל. היו איזה שנתיים של משפט הספרים, מה שנקרא בחב"ד, שהרבי הלך כל יום לאוהל. זאת אומרת, הנושא הזה של קברי צדיקים הוא נושא חשוב מאוד. ולצדיקים יש כוח והם שומעים את התפילות. זה רמוז בתורה, וזה נאמר לגבי משה שלקבר צדיק יש יותר כוח מאשר בחייו, ולכן הוא הסתתר ונעלם. מה באמת העניין בזה? אתה הולך לקברי צדיקים, מתפלל, מאמין שהם חיים, שיש להם כוח עוד יותר מאשר בחייהם, אבל הם הרי מתו. הרי הנשמות שלהם עלו למעלה. אז יש הסבר מאוד יפה שהוא נכון ביחס לצדיקים, והוא נכון ביחס לכל אדם, ביחס להורים והסבים של לא עלינו שהלכו לעולמם. נקרא את זה בפנים, נביא לזה מקורות מבפנים. כשנשמה מתה, כשאדם מת ועוזב את העולם, הנשמה שלו לא מסתלקת לגמרי מהעולם. חלק מהנשמה נשארת קשורה עם העולם הזה. כתוב לגבי צדיקים, נקרא את זה מבפנים, וגם לגבי כל אדם, אבל בעיקר לגבי צדיקים, שהנשמה נשארת אחוזה במקום הקבר. לכן עושים מצבה, ככה כתוב בספרי חסידות, כי המצבה כאילו אוחזת חלק מהנשמה. חלק מהנשמה עולה למעלה, וחלק מהנשמה נשאר למטה. זה נאמר ביחס לצדיקים, זה נאמר ביחס לכל אדם. הזוהר אומר, יש התלבטות גדולה בגמרא, האם הנשמות, אנשים שמתו, האם הם יודעים מה קורה כאן בעולם או לא? האם הם שומעים, צדיקים כן, אבל אנשים רגילים, האם הם שומעים מה קורה כאן בעולם או לא? גמרא מביאה ראיות לכאן, ראיות לשם, יש דף שלם במסכת ברכות, סיפורים לחובבי הז'אנר, כמו שאומרים. סיפור אחד אני אספר בכל זאת, הכי קל לעיכול משם, יחסית. גמרא מספרת על, הייתה שנת בצורת בירושלים. ולא היה אוכל. חסיד אחד דופק לו עני על הדלת, מבקש פרוטה לצדקה. הוא אין לו מה לתת לילדים שלו, אבל אני מול העיניים מבקש צדקה, אז הוא מוציא את המטבע האחרון ונותן לו. אחרי שהעני עוזב, מגיעה אישה, מי זה היה? היה פה עני, ביקש צדקה. אתה לא רוצה להגיד לי שנתת לו? נתתי לו. אתה נורמלי, נתת לו, אין לנו מה לתת לילדים, נתת את הפרוטות האחרונות, התחילה לגעור בו, אתה לא חי בבית, אתה לא יודע מה שנעשה, לא אכפת לך מהילדים שלך. עשתה לו את המוות, לא היה יכול לישון בבית. אין לו איפה לישון, לאן ילך? הלך לישון בבית הקברות. נרדב ככה הגברה ברכות דף י"ח עמוד ב'. הלך לישון בבית הקברות. מנסה להירדם, שומע שתי רוחות, שתי נשמות מדברות. אחת אומרת לשנייה, מה מתוכנן השנה? זה היה תחילת החורף? לא יודע, מוצאי שמחת תורה? מה מתוכנן השנה בשנה הבאה? אז אחת אומרת, שמעתי מאחורי הפרגוד, מאחורי הפרגוד זה כנראה מקום גבוה מאוד, רבי ישמעאל כהן גדול, בעשרה הרוגי מלכות, אומר, כי שמעתי מאחורי הפרגוד. שמעתי מאחורי הפרגוד, היא אומרת שרביעה ראשונה, בתקופה הראשונה של החורף, הולך להיות ברד. הולך לרדת ברד. שומע את זה החסיד, מבין שהוא קיבל כרטיס לוטו. כולם סביבו זרעו ברביעה הראשונה. הגיע הברד, חיסל את היבול. הוא זרע ברביעה השנייה. התעשר. בשנה הבאה, הוא כבר לא רב עם אשתו, הוא כבר לבד הולך לבית הקברות. מוצאי שמחת תורה, הולך לשם לבית הקברות. ושוב שומע את שתי המיודעות שלו, מדברות אחת עם השנייה, מה מתוכנן להשנה? שמעתי מאחורי הפרגוד, מספרת הגמרא, שרביעה שנייה הולך להיות שידפון. התבועה הולכת להתייבש, התבועה הרכה. הוא שומע את זה, מחכה לרביעה השלישית, שוב יתאשר. אשתו מבינה שיש לה קדוש בבית. בן אדם שצופה פני עתיד, צופה את גרמי הטבע. התחילה להציק לו, שיגיד לה מה הסוד שלו, מי קורא בקפה, מי מספר לו מה הולך להיות. נשבר גילה לה שיש לו שתי רוחות שמספרות לו. היא הלכה, סיפרה את זה לחברות שלה, שבעלה הפך לבבא. מוצאי שמחת תורה הבא, הוא הולך שוב לבית הקברות לשמוע. ואז אחת שואלת את השנייה, מה יהיה השנה? והיא עונה לה, כבר נודענו בעולם הזה. כבר יודעים מאיתנו בעולם הזה, אז אנחנו לא יכולות לדבר. אומרת הגמרא, מכאן הגמרא מוכיחה שהנשמות יודעות אפילו מה קורה עם אחרים, לא רק מה קורה עם עצמן. הם אפילו יודעות מה מדברים עליהם, בשמן בעולם הזה. אז יש סיפורים לכאן, סיפורים לשם. כך הגמרא אומרת, הכל פנים לגבי נשמות רגילות. אבל זה כתוב בזוהר, נקרא את זה מבפנים, שבכל נשמה יש נפש, רוח ונשמה, בכל אדם. והרוח והנשמה, הבחינות העליונות עולות למעלה. הבחינת נפש נשארת למטה. ולכן אנחנו יודעים שיש מנהג ללכת לקברים של סבים, למשל לפני חתונות. יש מנהג, לא יודע, בכל קהילות ישראל, אצלנו ככה נהוג, ללכת להזמין את ההורים לחתונה. לפני החתונות, ומקובל שההורים באים, וההורים והסבים, שבעה דורות אחורה, באים לחופה, בשעת החופה הם נמצאים. מה זאת אומרת, למה דווקא בקבר? אז הזוהר אומר שהבחינה התחתונה של הנשמה, בחינת הנפש, שהיא בחינה נמוכה, נשארת אחוזה בקבר. ואם זה ככה אצל אנשים רגילים, כל שכן שככה זה אצל צדיקים, שהנשמה שלהם נשארת אחוזה בקבר, ולכן כתוב בספרי חסידות, יש לה רב בעצם החסדה, קונטרס ההשתתחות, שהוא מסביר את זה, חמישה או שישה עניינים, למה הולכים לקבר. העניין הכי גבוה הוא העניין הזה, שהנשמה נשארת אחוזה שמה. אתה הולך למקום שבו נשארת נשמת הצדיק, והיא שומעת אותך, ואתה יכול לבקש בשבילה. אולי נקרא את זה מבפנים, כי באמת מדובר בעניינים נשגבים. אז בעמוד 36, סוד קברי הצדיקים, במין המעיין. הרעיון הראשון נאמר בדרשות הר"ן. כן, לר"ן יש ספר עם דרשות, 8-9 דרשות, אז זה הדרוש השמיני. ולא בחייהם בלבד, הוא אומר, כי אם גם אחרי מותם, מקומות קברותיהם ראויים להימצא השפע שם. למה? אז הר"ן מסביר בצורה פשוטה, בלי חסידות, בלי קבלה. פשוט בפשטות הוא אומר, כי עצמותיהם אשר היו כלים לחול עליהם השפע האלוקי, נשאר בהם מן המעלה והכבוד. הגוף של הצדיק הוא קדוש, הגוף של הצדיק נמצא במקום מנוחתו. אז בגוף יש קדושה, אתה יכול לדבר אל הגוף כאילו, לקדושה, לנשמה שקשורה עם הגוף. זה אומר הר"ן. אבל בספרי חסידות, שכבר מדברים בשפה של קבלה, אז כתוב יותר מזה. זה מקונטרס ההשתתחות. במקום מנוחת הצדיק שוכן פנימיות נפשו, ובבניין הציון על הקבר שוכן בתוכה בחינת מקיפים העליונים. הדרגות הגבוהות של הנשמה, ושם היא יכול לעורר את נפש הצדיק על ידי כוח התעוררות, באהבה ועירה ותעצומות עוז התקשרות. זה העניין אם כן, שאנשים הולכים לקברי צדיקים, שהרבי הולך כל כך הרבה לקבר של חמים, כי במקום המצבה, במקום הקבר, נשאר חלק מהנשמה. סתם דבר מאוד מעניין שגם נוגע להלכה, בכלל, אצל כל אדם הנשמה לא מסתלקת ברגע אחד מהעולם הזה. אצל כל אדם ככה. לנשמה זה תהליך שלם של שנה שלמה עד שהיא מסתלקת מהעולם. כתוב בגמרא שיש ארבע דרגות בזה. בכפוף, לכן גם החומרות בה, אנחנו יודעים שיש שלושה ימי אבלות, שבעה ימי אבלות, יש כמה דרגות, כמה חומרות באבלות. שלושה, שבעה ימי אבלות, 30 שנה. מאיפה נובעים הדרגות האלו? זה במקביל לקשר עם הנשמה. כתוב ששלושה ימים הנשמה קשורה עם הגוף, חוזרת אל הגוף. שלושה ימים אחרי המוות הנשמה עוד חוזרת אל הגוף, חוזרת ומתנתקת, היא לא מוצאת את עצמה. לא יודע, זה בגמרא, בגמרא לא מדברת ברמות של נפש רוח ונשמה. לא יודע, לא יכול לענות. בשבעה היא קשורה עם הבית. במשך שבעה ימים היא באה אל הבית וחוזרת. בשלושים היא קשורה עם הקבר, וב-12 חודש היא קשורה עם העולם הזה. אחרי 12 חודש היא עוזבת באופן סופי את העולם הזה, ולכן נגמרים לגמרי דיני האבלות. כאילו הנשמה מתנתקת וכבר אין לך קשר איתה. זאת אומרת, הרעיון הזה הוא רעיון פשוט ביהדות, גם בגמרא ובטח בקבלה, שיש לנשמה קשר עם העולם הזה. זה לא כפי שאנחנו תופסים את זה, שמוות, הכל נגמר. לא. הנשמה נשארת קשורה עם העולם הזה, ובטח ובטח אצל צדיקים, שהיא נשארת פי כמה וכמה וקשורה עם העולם הזה. ואצל יעקב אבינו ומשה רבינו, שהם לא מתו, אצלם הקשר עם הנשמה הוא עוד הרבה יותר חזק מאשר אצל שאר הצדיקים. יש פה מי שרוצה לקרוא במובא 4, לא נאריך, שהרבינו בחיי אומר שאצל יעקב אבינו, למה נאמר עליו שהוא לא מת? כי נפשו הייתה מרחפת על גופו תמיד לתוקף קדושתו, כאילו הנשמה של יעקב אבינו חוזרת לעולם הזה כל הזמן. וככה זה גם לגבי משה רבינו. אז היסוד אם כן הוא פשוט. אצל צדיקים הנשמה נשארת קשורה עם העולם הזה הרבה יותר מאשר אצל אדם רגיל, וכנראה זה גם קשור לזה. מעל שנה, זה גם קשור לזה. אז אני עכשיו אספר סיפור. זה קשור סיפור מהגמרא, מסוף מסכת שבת. קודם סיפרנו סיפורים עם תחילת מסכת ברכות, אבל בסוף מסכת שבת יש גם סוגיה קצרה שעוסקת בעניין הזה. והגמרא מספרת ככה, וזה סיפור מפורסם שמצוטט בהרבה מקומות, סיפור חשוב מאוד. הגמרא מספרת על החבר'ה קדישה שחפרו ליד הקבר של רב אחא. מישהו מת שם, כנראה היה עשיר, ורצה להיקבר ליד רב אחא, היה שמור לו הקבר, חפרו בשבילו. הם לא נזהרו והתקרבו מדי לקבר של רב אחא. מספרת הגמרא שפתאום יצא קול וגער בהם. הם נבהלו, נפלו להם הטוריות מהיד, רצו לרב נחמן, הרב של העיר, שהוא גם היה המורה חשוב, שיציל אותם, הם התחילו עם איזשהו נשמה שם. רב נחמן הלך אל הקבר, כך מספרת הגמרא, בשבת קופנון וב, כן, כך נדמה לי, שבת קופנון בית, סליחה, ואומרת רב נחמן אמר לו, הרי למדנו שאנשים מתים, שהגוף מתרכב, מרכיב באדמה, אז מה אכפת לך שפגעו לך במקום הקבר? הרי אין שם כבר כלום. אז הוא אמר לו, רקב עצמות קנאה. מי שמקנה בעולם הזה, גופו מת. צדיקים שלא מקנאים באף אחד, שמחים במה שיש להם, הגוף שלהם נשאר חי וקיים ולא מרכיב. אמר לו רב נחמן, הרי כתוב שלפר אתה ולפרת שוב. הוא אומר, זה רגע אחד לפני תחיית המתים. הם רגע אחד מרכיבים ומיד חוזרים לחייהם. אבל במשך כל הזמן, פה זה המקור, לאגדה הידועה, שהגוף של צדיקים נשאר שלם, ויש הרבה סיפורים סביב העניין הזה וכל זה. אולי נקרא את זה משבת קופנון ב'. עמוד 36. אנשים חפרו קבר באדמה והתקרבו לקבר של רב אחא. גער בהם, רב אחא, שכבר מת שנים קודם. בא רב נחמן ושאל אותו, הרי גוף הצדיקים עתיד להפוך לאפר. ענה רב אחא, כתוב ורקב עצמות קנאה. מי שיש קנאה בליבו עצמותיו מרכיבים, מי שאין קנאה בליבו אין מרכיבים. הרי כתוב כי אפר אתה ואל אפרת שוב. אצל צדיקים שעה אחת קודם תחיית המתים. אז אם כן, זה היסוד שאנחנו אומרים, משה רבינו לא מת, יעקב אבינו לא מת, צדיקים בכלל במיטתם קרועים חיים, ובכלל קברים של אנשים שהולכים בכלל לקברים, כי הרעיון הוא שבחינות מסוימות של הנשמה נשארות קשורות עם העולם הזה גם אחר כך. ולכן כל זה רמוז בפרשת ואתה תצווה, שמצד אחד, כמו שאמרנו, היא אומרת, היא מעלימה את משה, משה לא קיים כי הוא נפטר, אבל האתה שלו, הנשמה שלו, נשארת קשורה לעולם הזה, ומשפיעה וממשיכה כמו קודם. עד כאן בעניין הזה. בנוסף לזה, מה שאתה אומר יפה מאוד, זה בעצם הסיפור והמקור של זה, הוא בשבת קופנון ב', ששם הרעיון הזה שצדיקים, הגוף שלהם לא נרכב בקבר. הרבי מביא פירוש יפה מאוד, פירוש חסידי, חי, אנחנו הרי לא נסיים את השיעור בעניין הזה, אז באמת פירוש חסידי וחי, מה הפירוש צדיקים במיטתם? מה הפירוש משה רבינו לא מת? שיחה של הרבי במקום אחר, בחלק חוו, בתחילת חלק חוו, והוא מסביר את זה בצורה יפה, חיה. מה הפירוש משה רבינו לא מת? שיעקב אבינו לא מת. זה לא סתם שהם חיים בקבר. יש איזו משמעות הרבה יותר גדולה. הרבי אומר, משה רבינו לא מת, הפירוש הוא שמשה רבינו לא נגמר. משה רבינו אף פעם לא נגמר, כי הדמות שלו משוכפלת בכל הדורות. בכל דור יש משה רבינו חדש. בכל דור כתוב שניצוצו, ניצוץ מנשמתו של משה רבינו, שמנהיג את העולם הזה. כתוב במגלה עמוקות, מה זה המילה נשיא? אנחנו אומרים על צדיק, על רבי שהוא נשיא. מה זה המילה נשיא? מאיפה זה בא? זה לא נשיא המדינה. רבי יש לו מכתב שהוא כותב ליצחק בן צבי, נשיא המדינה השני. והרבי כותב לו, אני לא כותב לך את המילה נשיא, תסלח לי שאני לא כותב לך את המילה נשיא, כי מאז ומתמיד המילה נשיא התקשרה אצלי עם משיח. הרבי כותב לו, כבר מיום לפני הולכי לחיידר, כבר דמיינתי את המשיח איך שהוא יגאל את עם ישראל מכל הצרות. והמילה נשיא התקשרה אצלי עם משיח, אז אני לא יכול לכתוב אותה לך. ככה רבי אומר לו, תסלח לי. מאיפה זה בא שהמילה נשיא קשורה עם צדיק? אז כתוב במגלה עמוקות, נשיא ראשי תיבות ניצוצו של יעקב אבינו. בכל דור יש ניצוץ של יעקב אבינו, לכן יעקב אבינו לא מת, לכן משה רבינו לא מת. כי בכל דור יש רבי, יש ממשיך דרכו של משה רבינו. והרי שבוע הבא נקרא את זה על מרדכי היהודי, בעזרת השם נדבר על זה בארוחה בשבוע הבא. כתוב, הגמרא אומרת, מרדכי בדורו כמשה בדורו, בכל דור יש שמואל בדורו כמשה בדורו, בכל דור יש מרדכי היהודי, יש משה רבינו שמנהיג את עם ישראל ונותן להם כוחות להילחם. וזה הפירוש משה רבינו לא מת, כי משה רבינו לא נגמר אף פעם. בכל דור יש את המשה שלו. ביחס למה שחנוך שאל, שמעתי לפני כמה חודשים, סיפור יפה כמעט מכלי ראשון, דיברנו על משה רבינו לא מת, על הנושא שצדיקים במיתתם קוראים חיים. שמעתי סיפור יפה על האוהל של הרבי, על הציון, על הקבר של הרבי. זה היה אחרי אסון התאומים, לפני 10 שנים. העסקים באמריקה נפלו מאוד, בניו יורק נפלו מאוד, והיה יהודי חרדי מבורו פארק שהיה לו עסק שם במנהטן, ונחלש מאוד, אנשים לא באו למנהטן, כל הנכסים, כל הנדלן ירד את הרי נפילה גדולה בתקופה הראשונה אחרי אסון התאומים, והעסקים שלו נחלשו, הוא כמעט הגיע לפשיטת רגל. זה היה בערך 10 חודשים בקיץ אחרי אסון התאומים. הוא לא ידע מה לעשות, הוא היה מאוד מודאג, הוא היה שבור. אשתו ראתה שהוא כל כך מודאג, החליטה ללכת לנסוע לקווינס לציון של הרבי, להתפלל, למרות שהם היו, הם חסידים אחרים, לא חסידי חב"ד. היא לא סיפרה לבעלה, כי מה הוא יגיד לה, חסרים אדמו"רים בבורו פארק, שצריכה לנסוע לציון של מישהו, לקבר של מישהו. אז היא לבד נסעה לאוהל של הרבי והתפללה. חלף שבוע לא היה שום תזוזה, חלפו שבועיים עדיין לא הייתה שום תזוזה. היא הייתה אמורה לנסוע לקונטרי, להרים, כמו שמקובל בניו יורק, לנסוע לחופש. אבל היא החליטה ביום ראשון, לפני שהיא נוסעת להרים, לנסוע עוד פעם לציון של הרבי ולבקש, כי באמת המצב היה נואש, בעלה ממש, היה ממש נואש. אז היא נסעה לשם והתפללה וביקשה שהרבי יעשה לה לפחות איזה סימן, שהוא שומע אותה, שהיא מדברת למישהו, שהיא לא מדברת לאבנים, שהיא לא מדברת לקירות. והיא נסעה לקונטרי. הסדר שם הוא שהאנשים הגברים נוסעים באמצע שבוע, והבעלים בעסקים מגיעים לשבת. יום שישי בעלה מגיע, מביא את הדואר. בערימה של הדואר היא פותחת את המכתב בשבילה, היא פותחת. זה היה מכתב מידידה שלה בקראון הייטס, השכונה של הרבי. הידידה כותבת לה ככה, עשיתי סדר בדברים שלי עכשיו בערב החופש, ויש פה דולר שקיבלתי בשבילך מהרבי לפני 10 שנים, 9 שנים, בתשנון ב'. מה שהיה הוא שבתשנון ב', בערב הושענא רבה, הרבי היה מחלק לקח, עוגת פרוסה של עוגת דבש, מערב יום כיפור עד ערב הושענא רבה הוא היה מחלק, עד שכולם היו עוברים. והידידה עם מקראון הייטס הזמינה אותה לבוא איתה ביחד לעבור, אבל זה ערב הושענא רבה, יום לחוץ מאוד, היא לא הספיקה לבוא. אז היא החליטה ביוזמתה לבקש מהרבי בשבילה. אז הרבי נתן לקח, הוא פרוסה עוגה ודולר. ועכשיו היא אומרת, כל שנה בפסח אני מסדרת את הדברים, ואומרת, אני אשלח לך את הדולר, ולא יודעת, אני שוכחת, כבר 9 שנים. השנה, עכשיו, לפני החופש, ראיתי את הדולר, אמרתי, אני חייבת לשלוח לך אותו. והיא ביקשה מהרבי כמה ימים קודם, סימן שהוא שומע את התפילות שלה. אז הרבי נתן לה סימן.